אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. בפרק הזה ראיינתי את ענתי הופ, אישה מאוד מעניינת עם הרבה עשייה, עובדת בתחום הטכנולוגיה, קרקס, חדר כושר, אוכל בצורה מדויקת, המון המון דברים. היא לא ממקור דתי, היא באה מקיבוץ במקור, אבל אישה מעניינת, אני מאוד נהניתי לדבר איתה, ואני בטוח שגם אתם המאזינים תהנו, אז רק נשאר לי לאחל לכם, האזנה נעימה. הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת, הפעם עם חריגה מסוימת, וענת שהיא המרויינת שלנו היום, היא לא בוגרת החינוך הדתי, אבל עדיין היא אישה מעניינת ששווה לכם לשמוע את הסיפור שלה. אני כבר סקרן באמת לעשות הרעיון הזה ולשמוע את כל הסיפור המעניין שיש לענת לספר לנו. אז ענת, כיף שאת איתנו.
זה ענתי, קודם כל.
תמיד ענתי?
תמיד ענתי.
אז ענתי, אוקיי. אז מעכשיו הלאה זה ענתי?
בסדר. מה זה?
מעכשיו הלאה אני יודע שזה ענתי, ו... את מוזמנת להציג, איפה את נמצאת בגדול בימים אלה?
אז קוראים לי ענתי, אני בת 31 וחצי, גרה כיום ביפו, ואת האמת שלפני שבוע וחצי סיימתי את העבודה האחרונה שלי, הייתי יועצת קריירה במכללה למקצועות הייטק, וכרגע אני מחפשת עבודה, אז אולי דרך הפודקאסט, אולי דרך פה אני אמצא, מי יודע.
יאללה, כן, תמיד טוב לפתוח הזדמנויות. ובאמת זה התחום שאת יודעת שאת הולכת אליו מבחינה תעסוקתית, זאת אומרת זה היום המקצוע שלך?
אני מאוד פלואידית, אני כן פתוחה לכל מיני משרות, אני כן מעדיפה בתחומים שעבדתי בהם, שהם קשורים לעולם הטכנולוגי, זה יכול להיות ניהול פרויקטים, B2B, גיוס טכנולוגי, אבל כן, בתחומים האלה כרגע.
אוקיי. אז אני מקווה אולי שהפודקאסט גם יהיה הזדמנות, וזה כיף לשמוע.
יאללה, אני אומרת שהכל אפשרי.
לגמרי. ואני יודע אבל שמעבר למקצוע של טכנולוגיה לצורך העניין, גיוס טכנולוגיות או הרובד הזה, אז יש לך עוד הרבה הרבה דברים במקביל. נראה לי, יש ביטוי כזה, שמעתי אותו, אנשי הגם וגם, נראה לי את מהאנשים האלה.
סלאשרים.
סלאשרים, נכון, זה גם הביטוי.
נכון.
אז את יכולה לשתף קצת מהסלאשים שיש אצלך במקביל לזה שגם יש מקצוע?
וואו, כן, אני עושה הרבה דברים, הרבה פעמים שאנשים נחשפים עליי ברשתות חברתיות הם קצת לא מבינים מה זה הדבר הזה, כי אני מביאה הרבה דברים, אני גם חזקה ברשתות החברתיות, מתפעלת את זה, גם אמנית קרקס לשעבר, גם מאמנת כושר לשעבר, כן, וביום יום שלי אני עושה הרבה דברים, הרבה חיבורים, בעיקר חיבורים.
נגיד, מהמאמנת כושר, בואי נלך על המאמנת כושר. נגיד, נפתח את זה כציר, אוקיי?
יאללה.
כי קודם כל נתחיל עם זה שאני, גם אם את לא מאמנת כושר, את עדיין בתחום של הכושר היום. זה לא שסיימת את הפרק הזה.
ברור.
אז מה זה אומר היום שאת בתחום של הכושר?
היום אני בתחום שאני מאוד התחברתי בשנים האחרונות שלי כמאמנת כושר, הייתי בהרבה מקומות, הייתי בהתחלה חזקה בריצות, הייתי מדגית בצבא, מדריכת כושר קרבי, אז הייתי כזה אירובי מטורפת שרק רצה ורצה, אחר כך עברתי לסטודיו, של אימוני סטודיו, ואז גיליתי את חדר הכושר ומה אפשר לעשות שמה. בשנים האחרונות שלי גם כמאמנת כושר התעסקתי יותר עם... נקרא לזה, לא בדיוק עליתי על במות, לא עליתי לפיתוח גוף, אבל התעסקתי בכל מה שקשור לערכים, תזונה. היום, המודל היומיומי שלי הוא ללכת 3-4-5 פעמים בשבוע לחדר הכושר. אני מאלה שעוקבות באפליקציה אחרי כל דבר שהן אוכלות. אני יודעת בדיוק בכמה חלבון, שומן ופחמימות אני עומדת בכל רגע נתון במהלך היום. אפשר להגיד שאני מפתחת גוף חובבנית. נקרא לזה
כך. הבנתי. ומה התהליך ש... כאילו, וואו, קודם כל, אני לא יודע כלום על פיתוח גוף, אז אני אשמח שקצת תסבירי. כי אם אני מבין נכון, זה גם שלב מעבר לסתם לשמור על כושר ולהיות בריא.
נכון, זה... נכון. אז... זה צעד אחד יותר, בוא נגיד ככה. זה אנשים ש... מקדשים את המטרה. תחרויות פיתוח גוף זה בעצם ויזואלי. בסדר? כל המטרה היא בעצם ויזואלית, כמה שיותר שריר, כמה שיותר, שאחוז שומן יותר נמוך על הבמה, ובעצם היום אפשר להגיד שאני מתעסקת בחיטוב, ובכל מה שקשור לזה, זאת אומרת, האימונים שלי מיועדים לזה, התזונה מיועדת לשם.
ובאמת, כאילו פשוט זה ננעלת, כי הזכרת מילה ערכים, אז מעניין אותי, מה התכוונת שאמרת מילה ערכים? זה...
ערכים, הכוונה היא בכל דבר שאתה אוכל יש ערכים של חלבון, שומן, פחמימה, כמה קלוריות זה מכיל, ערך גליקמי וכו'. אז הכוונה היא שממש זה, אני עוקבת בצורה מאוד אדוקה במה אני מזינה את הגוף שלי, לכן אני יודעת, זאת אומרת כל יום אני יודעת בדיוק על כמה אני עומדת, יש תקופות יותר אינטנסיביות שאני גם ממש יודעת כמה נוזלים הכנסתי, כמה מים, בתקופות שאני לוקחת את זה יותר צעד קדימה. זה כמובן חובבני, אני לא מתחרה, עוד לא עשיתי את הצעד הזה, אני הרבה פעמים כן שוקלת אולי לקחת ולעשות תחרות, כי זה כן עולם נורא מעניין, אבל אני גם נזהרת מזה, כי אני יודעת שזה לפעמים יכול להיות לופ שאפשר להישאב אליו,
וואלה.
וזה מורכב, פסיכולוגית, כן.
וזה שיגעון כזה, או שיש גם, כאילו, יש הסבר, כאילו, את היית רוצה לשכנע אנשים להצטרף לזה, או שאת אומרת, לא, זה התחביב שלי, ו... אם אתה משוגע אז אתה הולך על זה.
זה,
איזה סוג דבר זה?
תראה, אני חושבת ששיגעון זה הגדרה מאוד, אתה יודע, יש אנשים שמה שהם עושים בעיניי זה שיגעון, אני חושבת שלצאת כל סופש ולשתות מלא אלכוהול זה סוג של שיגעון.
כן, רגע, אז לא, לא התכוונתי, אני אחדד, כדי שלא יישמע שחס ושלום, זה היה באיזשהו מובן שזה זלזול, הכוונה
לא.
פשוט שיש מסלולים שאנשים לוקחים בחיים, שזה המסלול שלהם, שזה כאילו לא, אתה לא בא ואומר, כאילו להיות בריא, נגיד, זה נראה לי טריוויאלי, ואני בעד אנשים ששומרו הבריאות, אבל חיטוב זה כבר משהו מעבר, אז האם את רואה בזה ערך שאת צריכה להסביר עליו לאחרים, או שאת אומרת, לא, זה מה שאני אוהבת לעשות, ו...
אני אספר לך על החוויה שלי ביחס למה שאני חווה מהסביבה האישית שלי.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני יוצאת לדייטינג, אז זה תמיד כל הזירו, ואם אני הולכת עם חברים למסעדה, אז בדרך כלל זה יהיה סלט. כאילו, אנשים חושבים שכאילו הבחירות שלי הן משוגעות, בסדר? זה כאילו נורא קשה לחיות ככה, ענת, איך את חיה ככה. אבל בעיניי זה לא משוגע, בעיניי זה דווקא הנורמלי. אתה מבין?
אוקיי.
כאילו, אם אתה משווה אותי לרוב האנשים באוכלוסייה, אז יש לי תזונה ושגרת אימונים שהיא הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה יותר אדוקה, הרבה יותר קשוחה, נקרא לזה ככה, אבל ביחס למה שאני חושבת, אני חושבת שדווקא אני במקום שעושה לי, זה עושה לי מאוד טוב, זה משרת אותי בצורה שזה, לי זה מנרמל את היום יום. אז אתה יודע, כל אחד ו... יש אנשים שחושבים שלעלות על במה ולעשות פיתוח גוף תחרותי, זה בעיניי אני מעריכה מאוד את האנשים האלה, ויום אחד אולי אני אמצא את עצמי שם, אבל זה, בעיניי זה מדהים, זאת אומרת שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אתה יודע, יש
כן.
אנשים שעושים מרתונים.
ובכל זאת, אז יש לי את השאלה הקנטרנית, בכל זאת מדי פעם את רוצה לחטוא באיזה גלידה או משהו כזה, זה קיים?
זה קיים, זה מאוד, זה חריג, אני
אוקיי.
לא, אני די, אפשר לקרוא לי די פנאטית, זה קורה, זה קורה פעם בכמה חודשים, אני מרשה לעצמי, נהנית מזה. לפעמים זה גם, זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי בתקופה. אני אוכלת הכל, במבה, שוקולד, הכל, אבל היום יום שלי הוא מאוד מסודר.
מעניין, את לא חייבת לענות, אבל כזה אני אומרת, מתי פעם האחרונה אכלת במבה? זה בטח לא קרה בשבוע האחרון.
היום, אני פשוט סופרת את הבמבות.
אוקיי, אוקיי.
כן.
אז בסדר. מגניב, מגניב. אז... יפה, אז עשינו היכרות קטנה עם הכושר, וגם מעניין אותי הקרקס שציינת.
כן, טוב, זה השם שלי משמה, ענתי זה משמה. בעצם לפני 10 שנים הייתי צריכה בכל ההופעות שהתחלתי לעשות עם ההולה הופ, שיציגו אותי איכשהו, אז אף פעם לא היה לי שם חיבה כילדה, אז פשוט, ורוב הבנות שהיה להם עסק של הולה הופ, היו תמיד משהו עם הופ. דנה
אוקיי.
הופ, רוני הופ. ואני החלטתי שזה יהיה עם שם חיבה כדי שזה ידבק וככה סוף סוף אולי יהיה לי שם חיבה, אז ענתי אופ, זה שונה בפייסבוק, ואחר כך זה זלג לכל מקום אחר, ומבחינתי היום זה השם שלי, זאת אומרת זה השם שלי אפילו בלינקדין, למרות שאני בתעשייה אחרת לגמרי, כי זה פשוט מי שאני וכל מי ששואל אותי מה השם משפחה האמיתי שלי כביכול, מבחינתי אין לזה, זה לא רלוונטי, כאילו השם שלי זה ענתי אופ, ענתי שם
אוקיי.
פרטי, הופ, שם משפחה.
וואלה.
כן.
אז ההופ, עכשיו הבנתי שההופ זה אפילו שם משפחה. וואו.
כן.
מגניב.
אפשר להגיד, לא בתעודת
אבל...
זהות.
בסדר, עם כל הכבוד לתעודת זהות, בסוף חוץ מבמעבר דרכונים וכאלה, אז חוץ מהבירוקרטיה, בסוף מכירים אותם איך שאת.
נכון.
ורגע, איך נכנסת לזה בכלל? כאילו, כי זה, נגיד כושר, התחלתי עם היית מדסית וזה, זה היה נשמע שעולם הכושר כאילו זרם לך בחיים, אבל קרקס, לא יודע אם, לא גדלת במשפחה שעושה קרקס, אני מאמין.
בכלל בכלל לא הגעתי לזה סופר בטעות. בצבא אחותי הגדולה איזה יום החליטה שהיא הולכת לחוג אולהופ, הביאה חישוק הביתה, הייתי אז חיילת בת 19, ופשוט הרמתי את החישוק מהרצפה, והייתי מאלה שממש כאילו יודעות לעשות את זה, מאז שהיא קטנה על הבטן, ופשוט נדבקתי, אין לי איך לתאר את זה, הייתי פשוט מאוד טובה, זה ריתק אותי, זה סקרן אותי, ולמדתי אז באותה תקופה, עוד לא היו סרטוני הדרכה בעברית ביוטיוב, כל מה שאני יודעת, את רוב מה שאני יודעת, למדתי מיוטיוב, הייתי פשוט מריצה את זה אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, כל מיני סרטוני הדרכה באנגלית, יפנית, לא יודעת מה היה אז ביוטיוב, ופשוט קלטתי, אני תמיד אומרת, זה כישרון, קלטתי את התרגילים מאוד מהר יחסית, ואני זוכרת שבאיזה, אחרי תקופה מסוימת, פשוט פרסמתי באחת הקבוצות בפייסבוק של קרקס ש, היי, אני ענתי, אני רוצה להופיע, ומשם מישהו לקח אותי וזה פשוט התגלגל, ואז הצטרפתי לאיזה קרקס ילדים, הייתי איתו 3 שנים, ואז יצאתי להיות ענת איופ עצמאית, ואז התחלתי לעבוד עם חברות הפקה, וכבר כאילו הייתי שם, מותג נקרא לזה, וזהו, וזה התגלגל, התגלגל מלא אירועים שעשיתי, הפעלות, מסיבות רווקות, אירועי לילה, מסיבות, שיעורים פרטיים, שיעורים קבוצתיים, מכירת חישוקים, היה לי
אוקיי.
אתר, היה לי כאילו הכל, כן.
אז נשאלת השאלה, למה החלטת לצאת מהרובד העסקי שזה? אני מבין שעדיין את עושה את זה כתחביב, נכון? כי את מעלה לפייסבוק וכאלה מדי פעם
ברור,
ביצועים.
ברור.
אבל כעסק את ויתרת על זה.
כן, זה היה לפני גיל 26-7, בדיוק סיימתי בית ספר לקרקס, והיה איזו תקופה שלא מצאתי את עצמי, הייתי שנה בבית ספר לקרקס, וכבר די מיציתי את המקום הזה של להיות עצמאית בתחום שהוא נישתי, כי זה תחום מאוד קשה, כי זה לא, כושר הוא משהו שכולם עושים, אבל הולאופ זה לא משהו שכולם רוצים ללמוד, ואני חושבת שהייתי כבר עייפה, אפשר להגיד ככה, ובאותה תקופה הכרתי בחור שהיה מתכנת, לימים היינו זוג, ופשוט הייתי בהרבה משרדים שהוא עבד בהם, ופשוט אמרתי לו, כזה אני רוצה, להיות פה כמו אחת הבנות, בין אם זה משאבי אנוש, גיוס, וככה בעצם הגעתי לעולם הטכנולוגי, זאת אומרת, היה לי בן זוג המון שנים מתכנת, והכרתי את כל העולם הזה דרכו, כל השנים האלה, החלטתי לצאת לתואר, ואז בעצם כיוונתי לשם, בהמון שנים כיוונתי לשם.
וואלה.
לא להיות
מעניין.
מתכנתת, אבל את כל
כן, להיות
המסגרת.
בעולם הזה, כן.
כן.
יפה. טוב, אז נראה לי דיברנו על מקצוע ועל כושר ועל קרקס, ועכשיו סתם מעניין אותי לשמוע מאיפה הגעת מההתחלה כזה בנחת. אם בא לך, מאיפה היית מתחילה את הסיפור? כאילו, כזה זיכרון ראשון, או לא יודע. מין כזה מקום ראשון, זאת אומרת, אוקיי, זאת ענת, כאילו, זה אני יכול לספר לך מגיל צעיר, שזה, משם התחלתי להתקדם.
אני חושבת שמה שמאוד מגדיר אותי זה שאני קיבוצניקית. אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ, זה המון ממי שאני היום, הבן אדם שאני, זה, למרות שאני כאילו בתל אביב, בעיר והכל, אי אפשר לקחת את זה ממני, כאילו אני הכי קיבוצניקית באופי, סיפרתי לך בהקדמה שלנו,
כן.
שאני לא קונה בגדים, זה איזושהי אידיאולוגיה, זה משהו שגדלתי לתוכו, בתור ילדה בקיבוץ, זה תמיד היה נראה לי כמו בזבוז, כי הייתי מקבלת בגדים מחברות בקיבוץ, אני לא אחת שאתה יודע, לקים וזה, לא שאני אומרת שזה רע, אבל אני כאילו, אני טומבוי, אני לא יודעת כמה זה עובר ברשתות, או באמת מי שלא מכיר אותי, אבל אני מאוד כזה, לא מתאפרת, וכאילו שיער כזה, יוצאת כזה שכונה מהבית, מאוד כאילו פשטות עממית, אז באתי מקיבוץ, וזה מאוד מאוד מגדיר אותי, כאילו.
אני גדלתי במושב שיתופי, אני קצת מכיר את ה, למדתי עד כיתה ח' בבית ספר קיבוצי, מכיר קצת את האווירה, אז נשאל קצת שאלות חופרות, אם זה לא רלוונטי אז פשוט נעבור, אבל כאילו בקיבוץ, הקיבוצים הרי עברו תהליך של עיבוד הזהות הקיבוצית המקורית, הסוציאליסטית. עכשיו, אני לא יודע מאיזה קיבוץ, כמה סוציאליסטי הוא מגיע, אבל תמיד כשאני פוגש קיבוצניק שמגדיר את עצמו היום קיבוצניק, אז שואל אותו, איפה החוויה שלך ביחס לזה שאתה יודע שזה... כאילו, אני יודע גם להגיד לעצמי, כאילו, גדלתי במושב שיתופי, אני הכי קטן במשפחה, אני יודע שהחיות שלי גדלו בחברה הרבה יותר שיתופית וקיבוצית, וכאילו, אצלנו אני הרגיש שזה כזה שאריות, אז מעניין אותי החוויה שלך ביחס לשינויים של החברה הקיבוצית, שאין ספק שכולם, כל מי שבטווח הזה מכיר את זה.
אני חושבת שאני כאילו עברתי כזה ממש את התהליך, כי בעצם נולדתי לקיבוץ שהוא מאוד קיבוץ, שזה אומר שלא היה לי תפיסה של כסף או הבנה של, גם להורים שלי אגב, לא היה לנו תפיסה, כי אתה הולך למקולית ואומר מספר תקציב, ואין
נכון.
אין מכונת כביסה בבית, יש מכבסה ויש שלוש ארוחות ביום בחדר אוכל, וכל הזמן אני עם הילדים האחרים באותה שכבה, בנים, בנות, וכל הזמן יש
וואו.
פעילויות.
מה ב...
כן.
וואו. איזה קיבוץ החזיק ככה בשנות ה-90? זה ממש מרשים
כן,
לשמוע.
כן, כן.
טוב.
התמזל מזלי, אני מקיבוץ טוב, מקיבוץ שפיים.
אוקיי. מה שמצחיק זה שהיה... טוב, אני לא יכול להתאפק, אבל... קיבוץ שפיים חי טוב על קפיטליזם מאוד חזק שהוא זכה אליו, אבל בסדר.
אנחנו לא ניכנס לזה, אני לא
לא,
ניכנס
זה
לזה.
אנקדוטה משעשעת. אני שמח שהיה לך חוויה טובה, זה מה שחשוב מבחינתנו.
כן, אז אבל כן עם השנים, זאת אומרת נגיד בכיתה, אזור כיתה ה', ו', כן התחלנו, כן היה כבר כל מיני שינויים בקיבוץ שהובילו לזה שלאט לאט כל הדבר הזה כן מקבל, נגיד איך נקרא לזה, מרכז שיתופי, מושב שיתופי, ואני חושבת
כן.
שההפרטה הסופית הייתה כשהייתי בת 17, ולי באופן אישי היה מאוד קשה עם זה, כי אני נהניתי מההוויה בקיבוץ, נהניתי מהביחד, נהניתי מהשוויון והחגים
כן.
וכל התרבות שיש סביב זה, כי זה לא רק אמונה כלכלית, או זה דרך חיים.
ממש, כן.
ואני, אם היית שואל אותי באותה תקופה, אם הייתה לי את אופציית הבחירה, אז הייתי רוצה שהקיבוץ יישאר קיבוץ. אז אני חושבת שכן היה לי שם איזשהו משבר אישי עם הדבר הזה, כי זה מה שהכרתי, זה מה שגדלתי לתוכו. אבל אתה יודע, כאילו, כל המשפחה שלי ואני היינו צריכים כאילו להתמודד עם משהו חדש, של כאילו, אוקיי, עכשיו יש חשבון בנק, עכשיו
כן.
דברים עולים כסף, עכשיו עובדים ומרוויחים, פתאום יש בכלל משמעות ל... פתאום זה משהו שמאוד מערער, אבל אני חושבת שבגלל שעבדתי מגיל 14 ברפת ובגינון בקיבוץ ובגני ילדים ובקרמיקה ובכל הדברים האלה, כי חינכו אותי לעבוד, אז היום אני בן אדם שאתה יודע, הפסיכולוגית שלי צחקה עליי בפגישה האחרונה, היא אומרת לי, מה, את כל כך אוהבת לעבוד, את קמה בבוקר ואת מתרגשת ללכת למשרד? אני באמת, ואני כתבתי על זה כמה פוסטים בלינקדין, אני לא חושבת שאנשים מבינים כמה אני נהנית מעשייה, ואני חושבת שלקיבוץ יש חלק מאוד גדול בזה, כי הוא לימד אותי וחינך אותי שלעשייה יש הרבה מעבר לתפוקה כלכלית של מה אני מרוויח. זה
נכון.
חברה, זה עשייה, זה משמעות, ואני
וואלה, מגניב.
חושבת
אני לא יכול
שהרווחתי.
להתאפק עוד פעם בגלל שאני כזה קצת עוקצני לעניין, אז אני מקווה שתקבלי את זה בהבנה. אבל קודם כל, אני שמח לשמוע, אני מרגיש שגם לי קצת יש את השריטות שלך, וגדלתי עם
למה
חינוך כזה ש...
סריטות?
יש בזה קצת שריטה, זה שהמחשבה שכאילו את... קמים בבוקר עובדים, אי אפשר, אני כאילו בן אדם שלא מסוגל, אני רואה אנשים כאילו סטלבט, זה כזה, מה זאת אומרת, צריך לעבוד, זה לא ככה, כאילו, זה החוויה שלי.
לא, תראה, זה לא שאני אומרת שחופש זה לא כיף, אבל איך אומרים, תמיד אומרים לי, ענת, את לא טסה בכלל לחו"ל, האקס שלי תמיד אמר לי, לא יודעת, לא כזה עושה לי את זה, לא כזה, אתה יודע, יש אנשים
כן.
שאולי בגלל זה גם הייתי עצמאית 10 שנים, אני אוהבת לעבוד, נו, מה נעשה?
בסדר, אז יש, החברה הקיבוצית היא בהחלט מאמינה ומחנכת שלעבודה יש ערך עצמי, העבודה היא לא מותנית אחד לאחד בפרנסה שהיא מביאה לך.
בדיוק.
גם, כאילו, את יודעת, זה באמת רק בקיבוץ אתה יכול לפגוש אנשים שהם כאילו, הם הביאו מיליון, הם לא צריכים לעבוד כי הם, כל הקיבוץ חי על חשבונם. יש סיפורים גם, אפילו זה הקצה כאילו, שמישהו עשה איזושהי חברה, היא רשומה על הקיבוץ, והוא עדיין יבוא למשמרות ברפת. כאילו, כי צריך, מישהו צריך לעשות עבודה ברפת, וזה שאני עשיתי איזה משהו שמרוויח מיליונים, וטכנית אני יכול לטוס במטוס פרטי ברחבי העולם, זה לא פוטר אותי מלעשות את המשמרת ברפת. שזו תפיסה מאוד ייחודית וזה מגניב. זה יפה. הצד השני של זה שיש את הפרזיטים, שכאילו, לא, זה מה שצחיק, כי יש את הצד היפה של זה, וזו בדיחה של אבא שלי כזה, אתה רואה דג באקווריום שבקושי זד, הוא חבר משק, כאילו.
אני חושבת שבכל קיבוץ יש את הדבר הזה, שבעצם תמיד מסתכלים על איזה כמות מסוימת של אנשים שהיו עושים פחות, ואני מניחה שזה, עוד פעם, הייתי ילדה בתור קיבוץ, כן? בתור קיבוצניקית, אז אני לא יודעת מה זה ממש להיות בוגרת בתוך קיבוץ, אבל זה תמיד היה, אני אגיד לך יותר מזה, גם היום בחברות, כל חברה שתלך מהקטנה לגדולה, תמיד יש את הפוליטיקה הזאת, שיש אנשים שעושים יותר גם באותו תפקיד, באותו
כן.
צוות, ויש אנשים שעושים פחות, כי יש אנשים שזה האופי שלהם, ויש אנשים שזה האופי שלהם, וזה האנושות אני חושבת, כאילו,
כן,
מאוד קשה לי להאמין שיש איזו חברה, או אפילו צוות שכולם עושים אותו דבר, זה לא, אנשים הם שונים, וזה בסדר, כאילו.
כן. טוב. בסדר, אפשר להרחיב, הקיבוץ זה עולם מדהים, וכיף לדעת שאת סך הכל גדלת בו באווירה טובה, ויצאת משם עם ערכים שאת מזדהה איתם, והולכים איתך לאורך החיים, אז זה ממש מגניב. ותיארת את זה שבעצם הקיבוץ עבר שינוי, וזה היה כבר בגיל שבעצם גם את עוברת שינוי, כאילו היית כנראה לקראת צבא וזה, אז
נכון.
מן הסתם עברת שם תהליכים מעניינים, כאילו היית צריכה לבחור, כאילו הדרך שכביכול הוסללת אליה, שכאילו הקלאסיקה של קיבוץ זה בוא תמשיך בקיבוץ, לפחות. זה מן הסתם היה שם באוויר, וכאילו את מבינה, לא, אין מה להמשיך בקיבוץ. בטח לא איך שאני... הדור הבא של הקיבוץ לא יהיה דומה לדור הקודם.
תראה, באותה תקופה באמת הייתי לפני צבא, וזה כן עדיין, אתה עד היום, אני כבר 3 שנים בתל אביב, אבא שלי, החלום שלו, החלום הכי גדול שלו זה שאני אחזור לקיבוץ, לא מחר, אתמול.
אוקיי.
ההורים שלי רוצים אותי בקיבוץ, והם לא מבינים מה אני עושה בתל אביב. והחלום דווקא, אתה יודע, אם והיה ואני אתחתן, ואם והיה ואני אביא ילדים, אני עוד לא יודעת, אז זה כן לחזור לשם בסופו של דבר, כי אין מקום יותר טוב לגדל בו ילדים ומשפחה מאשר קיבוץ בארץ. אני חותמת
אוקיי.
לך על זה. אבל זה אני לא
מגניב.
יודעת, כי אני כרגע רווקה, אז אני לא יודעת. אין לי
לא,
מושג.
מגניב, אבל עדיין, את לא מסתכלת על זה שונה, כי... טוב, זה מעניין, כאילו, את אומרת שהקיבוץ היום מספיק קרוב לקיבוץ ש... זה הכי קרוב שיש כנראה גם.
אני חושבת שגם הקיבוצים היום, שהם כאילו מושבים שיתופיים נקראים, הם ההצעה הכי טובה שיש לגדל בהם ילדים, מאשר נגיד אם אתה משווה ל... לא יודעת, מושבים, ערים, וגם עוד פעם, אל תשכח, גדלתי שם, אז מן הסתם שהייתה לי חוויה טובה, אז אתה יודע, אותם שבילים הייתי רוצה
כן.
לראות את הילד שלי או הילדים, אבל עוד פעם, אני כאילו כל כך רחוקה מזה כרגע, בסטטוס שלי, שאני כאילו לא, אין לי מה לחשוב על זה כל כך, זה באיזשהו מקום אולי, אבל אני כל כך לא שם.
אז, ובתור רווקה את אומרת, אז המקום שלך זה תל אביב? זה היה מתישהו נפל לך האסימון?
חד משמעית, ברור,
רגע.
ברור.
ואת אומרת אבל ש... אז בואי תספרי לנו את הסיפור, אוקיי. את אומרת, יושב לך בראש, אם אני אתחתן, ואם יהיה ילדים, הקיבוץ זה כאילו האוטופיה, זה הגן עדן הזה שגדלתי בו.
נכון.
אבל בפועל דברים התגלגלו, אז מה קרה שם?
מה, כאילו, איך קרה שאני לא נשואה עם ילד בקיבוץ?
לא בדיוק זה, מה כן קרה, לא מה התגלגל? הלכת לצבא, והחיים התגלגלו, ואת היום בתל אביב, אז...
תראה, סיפרתי לך קצת בקצרה על הקעקועים שלי. אחד מהקעקועים שיש לי זה על הכתף, קעקוע מאוד גדול, של זוג מתנשק. אני מאוד טוטלית בזוגיות, ואני חושבת שלאורך כל החיים שלי, עם הבני זוג שלי, אני הייתי בטוחה שאני אתחתן ראשונה מהשכבה. באמת, היה לי ביטחון בזה, וזה לא קרה. אז אני לא יודעת, זה לא מה שתכננתי. אני חשבתי בכלל שאני כאילו, אתה יודע, השתנו התוכניות, מסיבות
כן.
כאלה ואחרות.
כן, אוקיי. אבל בסדר, בכל אופן החיים הם חיים. זאת אומרת, את אומרת, רגע, בואי נעשה רגע עצירה. הזכרת קעקועים, אז בואי ניכנס לקעקועים. מתי התחיל הקטע של הקעקועים?
את האמת שהייתי, מאז שאני קטנה, נערה, הייתי נערה מאוד מורדת כזאת, הייתי קצת מופרעת כזאת, ותמיד רציתי מלא פירסינגים, רסטות, צמות, צבעים בשיער וקעקועים, וההורים שלי היו מאוד נגד זה, וואנס ברגע שהייתי כבר מספיק גדולה, פשוט התחלתי לעשות את כל הפירסינגים והקעקועים באזור גיל 21-22. היום אתה רואה אותי בלי פירסינגים, אבל היה לי בגבה, בשפתיים, באף, יש לי היום ספטום, היה לי אליקס. ואז כשסיימתי עם, ובפופיק, כשסיימתי עם סאגת הגילים, עברתי לקעקועים. יש לי היום 12 קעקועים, אם אני סופרת נכון. ועכשיו עוד אחד בדרך. מה?
אבל קעקועים, זה נשמע שכאילו פירסינג, את אומרת, סתם, הייתי מופרעת, רציתי לעשות את זה, אבל קעקועים זה, כל בחירה היא בחירה, לא? נגיד, הקעקוע הראשון, את אומרת, זה היה זוג מתנשק?
לא, הקעקוע הראשון הוא קעקוע משותף עם מישהו שהוא מאוד משמעותי בחיים שלי. יש לי קעקוע משותף עם
וואלה.
מישהו, כן. אחר כך זה עבר לקעקוע של תאריך הלידה שלי, הייתה לי דודה עיוורת שנפטרה, אז יש לי ברייל עם
מה?
נקודות.
סימונים של ברייל, כאילו, אין בליטות.
נכון.
אוקיי, בסדר.
איפה שאמור להיות בליטות יש את השחור, כאילו, זה מסומן
וואלה,
בשחור.
מעניין, ומה בעצם כתוב שם?
כתוב את השם שלה, קראו לה סימה,
וואלה.
היא התעברה בגיל חצי שנה, סיפור קצת קשוח, שהלך איתי כל החיים, בגלל זה גם היום אני מתנדבת במרכז מרשל, של המרכז נגישות לעיוור בתל אביב, יש גם בעוד מקומות בארץ, אני מתנדבת בתל אביב, וכל מה שקשור לעיוורון, יש לי סיפור מאוד, מאוד קרוב לזה, זה מאוד מתעתע אותי, בגלל שגדלתי לצד, לתוך זה, עם דודה שהייתה עיוורת, יש לי סתם קעקועים שהם טרייבלים כאלה ליופי,
אוקיי.
איזה עוד קו, ובגלל שאני חולת חתולים, יש לי שרבול של החתולה מרי, מחתולים בצמרת, כל היד שלי
וואלה.
זה, כן, זוג מתנשק, מה עוד יש לי, רגע, אני צריכה לחשוב, כושר, קעקוע עם משקולות, וכאילו,
וואלה, מגניב.
מה זה, train, eat, sleep, repeat,
זה גם מתאים לעולם התכנות, אני חייב להגיד. זה אלגוריתם.
זה אלגוריתם.
וואלה.
זהו, כן. אז
ומותר להגיד מה את הקעקוע הבא, או נדע רק שהוא יצא לאור?
בטח, בוודאי. הקעקוע הבא הוא המשך של, של, של השרבול של מרי. בעצם על כל היד יש לי שלוש דמויות של החתולה, ועכשיו אני עושה יד פנימית עם עוד דמויות של מרי. אני חולת חתולים בקטע לא נורמלי. אימצתי במהלך חיי איזה 8-9. היום יש לי חתולה אחת פה ביפו, קוראים לה לאב.
אוקיי.
באופן מאוד מפתיע, כי אני כזאת קיצ'ית. חולה על החיה הזאת, היא מטורפת עליה.
אז אני חייב לשאול, אחרי שדיברת כל כך הרבה על חתולים, מה את חושבת שזה מעיד עלייך? אני מרגיש שאנשים שאוהבים חתולים, זה, יש שם משהו, אני לא יודע להגדיר, כי אני לא מגדל כלבים, אבל אם אני צריך לבחור, אני בעד הכלבים. גדלתי עם כלבים בבית, בוא נאמר ככה. חתול בחיים לא הייתי חושב לגדל, אז כאילו מה, איזה אופי אתה צריך כדי להיות חובב חתולים ולגדל חתולים?
אני חושבת שיש בזה משהו, חתולים זה כאילו אתה מעניק והם לא כל כך אוהבים אותך, אתה צריך להיות בן אדם שנותן מאוד,
וואלה.
כלבים זה קצת כאילו יחס הדדי, אני גם כילדה מאוד אהבתי כלבים ואז זה השתנה לי, חתולים זה כמו חומוס או טחינה, זה טעם נרכש, או קעקועים, לא יודעת, נראה
וואלה.
לי כמו משהו שברגע שאתה מגלה אותו, אתה כאילו, אתה אינטואיט.
מגניב.
כן.
וואו, נכנסת לזה חזק עם הקעקועים, זה באמת נראה שאת בעניין.
מאוד.
מגניב. טוב, זה באמת כיף לדבר איתך, כי זה הכל כזה קופץ, ויש קרקס וכושר וקעקועים וקיבוץ וזה.
זהו, זה אני אמרתי לך את זה, גם נראה לי פשוט אנשים לא תופסים את מי אני, כי יש כאילו הרבה מידע וצריך לארגן את זה, וזה קצת לא מאורגן.
אבל נראה לי, תקני אותי אם אני טועה, שהוא גם לא מאורגן ברמה האישיותית, כאילו, את באמת סלאשרית, כאילו, זה לא, אין קשר בין הכושר לחתולים, או, את פשוט עושה הרבה דברים, וטוב לך עם זה, ו...
נכון, אני ורסטילית, כן,
זה מגניב.
אני עושה מה שאני אוהבת, אני מתעסקת בו, אני סוקרת אותו, אני, נכון, ואני עושה אותו עד הסוף, בהכל.
וואי, מגניב. ו... אז אני רוצה לחזור, כן, כדי לחזור לנסות, לפחות על ציר הזמן שיהיה קוהרנטי. כי בגדול עצרנו בזה שהיית בדרך לצבא, הקיבוץ גם עבר שינוי וזה, ומאוד מסקרן אז מה התגלגל משם. בואי ננסה רגע לעשות מיקוד, ובאמת ככה אולי בראשי פרקים, כי אני מבין שאחרי זה מן הסתם, אם נמשיך אז זה יהיה כאילו עוד פעם להתפזר לכל מיני דברים שקרו בדרך, אבל אוקיי, אז את אומרת היית בקיבוץ, וכנראה אז התגייסת, וגם אני זוכר שאמרת שהיה שם בן זוג, וכאילו משם הגעת לגיל שאת היום, את לא חייבת להגיד כמה את בת היום, אבל מה
אמרתי
בראשי...
בתחילת השיחה, 31 וחצי.
31 וחצי, אני מצטער, הוכחתי את זה שלא הייתי סופר מרוכז, בסדר. אז מה קרה בראשי פרקים, כאילו בין לבין, היה שם גם קרקס באמצע, ואיפה גרת, וכזה פשוט שנבין את הסיפור.
עזבתי את הקיבוץ בגיל מאוד מאוחר, עזבתי את הקיבוץ בגיל 28, משהו כזה.
וואו.
כן.
אוי, אז טוב, אני לא מצליח להתאפק. מה התחושה של להיות רווקה, כאילו, אני יודע את זה מהציבור הדתי, אני לא יודע איך זה בקיבוץ, אבל... היית רווקה בקיבוץ, כאילו זה לא רווקה בתל אביב.
זה מאוד קשה, חד משמעית. אני חושבת שזה גם מה שבסוף גרם לי, זאת אומרת המון שנים רציתי לעבור לתל אביב, והיה לי חרדה כלכלית איך אני אסתדר, כי זה באמת עיר מאוד מאוד יקרה. רציתי כבר לעבור בגיל 25-6, זה התעכב עוד כמה שנים. אני חושבת שזה לא פשוט להיות רווקה בקיבוץ. לא כי לאו דווקא, כי זה לא נכון להגיד שכולם מתחתנים וכולם מביאים ילדים, אבל מאיפה שאני גדלתי, לא רק הקיבוץ, גם ההורים שלי כאילו הם מזרחיים כאלה, שאבא שלי היה איזה גיל שהוא אמר לי באיזה גיל 22, או שתתחתני או שתעשי תואר, כאילו אצל אבא שלי להתחתן זה הישג מטורף, כאילו להתחתן מבחינתו שלא הייתי עושה את כל הדברים שעשיתי עד היום ועשיתי, אוקיי? ואת הדברים שאני עושה היום, או הכסף כאילו שהרווחתי והצלחתי, וכאילו לא שאני מיליונרית, אבל באמת,
כן.
בתור עצמאית הכנסתי כסף, גם בתור שכירה, אז כאילו, או טייטלים שהם יפים ומכובדים, כל עוד לא התחתנתי, אז זה היה פחות מוערך, כאילו זה הבית שאני גדלתי בו. וזה בסדר, אבא שלי, אני אוהבת אותו, ככה הוא, אבל זה לא פשוט להיות בבית כזה שנורא מאדיר, חתונה וילדים, כאילו, זה לא באמת בעיה להתחתן, זה לא באמת בעיה להביא ילד, זה אפילו מאוד קל, אבל
וואו.
אני חושבת שברחתי מזה.
אוקיי.
כן.
אז טוב, אז ציינו את זה שתכלס גרת בקיבוץ, אז עשית צבא, חזרת לקיבוץ ועשית את הקרקס? זה בגדול מה שהיה שם?
אז תקשיב, הכל קרה די במקביל. בקיבוצים יש דירות שכאילו אתה גר בהם, זה לא בבית של ההורים, זה דירות כאלה, אתה יודע, בקיבוצים, כאילו איך אני מסבירה, דירות חדר כאלה שאתה גר בהם.
כן, זה דירות רווקים, נראה לי בקיבוץ שאני מכיר זה דירות רווקים אפילו, זה היה זה.
יש לזה כל מיני שמות, אצלנו זה דירות, לא יודעת איך זה נקרא, דירות צעירים נקרא לזה.
צעירים, כן.
אז הייתי שם המון שנים, פשוט בדירה אחרת שהיא במרחק מההורים שלי 400 מטר, כן? אז כאילו לא באמת עזבתי את הקיבוץ, אבל לא גרתי עם ההורים, ושם הכל קרה, כאילו הייתי בקרקס, יצאתי לקורס מאמנות כושר, פתחתי את העסק שלי, ענתי הופ, עד שבאמת בגיל 28 זה היה, פשוט החלטתי שזהו, אני עוברת לתל אביב, זו הייתה החלטה כאילו, לא יודעת אם להגיד ביום, אבל זה היה כזה, אני לא יכולה להישאר פה יותר, אני חייבת לצאת לעולם הגדול, להכיר, לראות, לחיות, לא כשההורים שלי 300 מטר ממני, ולצאת מהקיבוץ, כאילו לצאת מהקיבוץ זה גם קצת לצאת מהבועה, לא ששפעים זה במרכז הארץ, כן? זה לא בועה, עבורי.
זה בועה, אני בתור, מי שגדל בקיבוץ זה בועה, ברמה זו או אחרת, אבל זה לא, כאילו, זה לא שאתה חווה את החיים בכל הזמן לפגוש סגנונות אחרים, ואתה זז מפה לשם וזה, זה סגנון, סיבות זה סגנון ודי ז'אנר מסוים, וזה ברור לי שיש פה חוויה של יציאה מבועה. לא הייתי אומר שזה קאט או משהו ממש סגור, אבל...
לא, זה לא.
בוא נשאל שאלה. כאילו, תארי לי חוויה, כשיצאת מהקיבוץ שהרגש, וואו, אני עכשיו כאילו חווה פה משהו שהוא מחוץ לבועה. בטוח היה לך תחושה כזאת.
אני עוד פעם, אני כן רוצה לסייג את זה ולהגיד ש... זה מבחינתי זה בועה, מבחינתי, להרגשתי,
את הכל, כן, סובייקטיבי
אני הייתי
לגמרי.
צריכה לצאת החוצה. לא יודעת, מרגע שעברתי לתל אביב, וואו, הכל, אתה יודע, גרתי בפלורנטין, שזה כל הטיפוסים הכי צבעוניים, הכרתי כל כך הרבה אנשים בתקופה הזאת, גם לתל אביב יש קצב גבוה בטירוף, כאילו לתל אביב יש קצב מטורף, וגם אני בן אדם עם קצב גבוה, אז כאילו כמות האנשים שהכרתי ופתחו לי את הראש והיו חלק משמעותי בתוך ה3 שנים האלה היא פסיכית, כאילו כל אחד צבעוני והשפיע עליי, החל מחברים מהשכונה, מהעיר, בני זוג שהכרתי, דייטים הזויים,
אוקיי.
תל אביב היא תל אביב, אי אפשר לקחת את זה לתל אביב, כן? אז
כן.
כל אחד הכניס בי עוד צבע ופתח אותי לעוד עולם וסיפורים וחוויות משוגעות לכל הדעות. לפעמים אני אומרת, אם מישהו ישמע את מה שעברתי ב3 שנים בתל אביב, אני שמה כסף שאף אחד לא מאמין לי, כי זה
כן,
נשמע
מגניב.
כמו סרט.
אוקיי.
וזה רק לדעתי, אתה יודע, רק בתל אביב קורה, ואני שמחה על זה, כאילו זה חתיכת
וואו.
עיר.
אז בוא, אז אני אשמח לשמוע, מה את כן יכולה לשתף מהחוויות האלה של תל אביב?
אני לא יודעת, קשה לי, אני אגיד לך, זה תמיד קשור גם לאנשים אחרים, אז אני לא יודעת, אבל לא יודעת, באמת הכרתי המון אנשים והמון סיפורים וקרו לי המון דברים, ובאמת יש לה קצב גבוה, אז כל מיני, לא יודעת,
הבנתי.
כרגע לא
זאת
עולה לי
אומרת, זה
משהו.
מעורבב עם אנשים אחרים, אז פשוט...
לא, נגיד סיפור שאני כן יכולה לספר, כי אני כן אגיד לך שאני בן אדם מאוד אאוטר, אני הכל אצלי בחוץ, ברשתות, אני צוחקת על עצמי, גם על המחווים שלי, אז אין לי בעיה לדבר על עצמי, אבל זה קטע, כי דווקא האנשים הכי קרובים אליי, הם אנשים מאוד פרטיים, אז אני כן נזהרת במה שאני אומרת פה. נגיד כשעברתי לתל אביב, אז היה לי תקופה שגרתי באברום הוסטל, שזה כאילו היה אפשר בגלל הקורונה להשכיר חדר במקום שהוא בכלל אכסניה של תיירים, ועוד אנשים עשו את זה כמוני, אז בעצם היינו כמו איזה, זה היה כמו דרום אמריקה, תקופה של כמה חודשים,
וואי, מגניב.
שאנחנו כאילו בהוסטל, לכל אחד יש חדר ויש מטבח משותף, וכאילו אנחנו בתל אביב, ועוד היה טיפה סגרים מוזרים כאלה, זה היה לקראת הסוף כבר. אז אתה יודע, לא יודעת, הקטע הזה של מה שחוויתי שם עם האנשים שהכרתי וכל החוויה הזאת הייתה משוגעת ומדהימה, כאילו בקטע טוב כמובן, והיום הם עדיין חלקם חבריי הטובים ביותר, וזו הייתה חוויה מאוד כיפית בתל אביב.
וואו, נשמע חזק. גם מאוד ייחודית, כי זה סביב הקורונה, ואברהם הוסטל נשמע לי שבאמת, כאילו, תפס פינה מאוד מיוחדת ונדירה. כאילו, זה לא משהו שאפשר לשחזר מן הסתם.
זה היה נדיר, וזה היה כשרק עברתי לעיר, וזו הייתה הנחיתה הכי טובה שאפשר לעשות בעיר לדעתי, בתל אביב.
וואי, פשוט מגניב. וואו, אני עכשיו כאילו במין נצירה כזאת, אני אומר, וואו, יש לך כל כך הרבה דברים שעשית. אבל כן, כאילו, ולא דיברנו שזה קצת כאילו אולי מחוץ לחיים עצמם עצמם עצמם, וגם מעניין איך זה מתחבר, העניין של רשתות חברתיות, כי גם אני הגעתי אלייך דרך, פשוט ראיתי את הפעילות שלך בפייסבוק, אז אני כן, אני אנצל את ההזדמנות להגיד, גם אני בן אדם, טוב, אולי מסיבות אחרות, אני לא יודע, אבל לי, הרשתות חברתיות זה ממש היה כלי בחיים, אני עברתי איזשהו משבר שגרם לי לבדידות מאוד גדולה, ותכלס, הרשתות חברתיות זה ממש מה שאפשר לי ליצור מחדש קשרים חברתיים, ונהייתי בן אדם מאוד פעיל ברשתות חברתיות. אז מעניין, זה הרקע שלי, ומעניין אותי איך את רואה את זה. אני אולי אחדד שבעיניי רשת חברתית זה כלי, זאת אומרת, אנשים מדברים על זה שהם מדפדפים ברשת החברתית, ואני כאילו, מה יש לדפדף ברשת החברתית? זה יכול להיות, זה די מהר משעמם אותי, אבל להיות פעיל זה חוויה אחרת לגמרי נראה לי. אני חושב שאחוז מועט מאוד מהמשתמשים של רשתות חברתיות הם גם פעילים ממש. אז זה הזווית שלי, שאני משתמש בזה ככלי, וזה כלי שמשרת אותי מדהים, ומעניין אותי איך את חווה את זה.
נכון, רוב האנשים הם צופים, הם צופים, הם לא אקטינג, הם לא לוקחים יותר מדי פעילות בלכתוב או לשתף, רוב האנשים, אני אגיד לא כולם כמובן. לי יש פייסבוק מגיל 17, ומרגע שפתחתי אותו הוא הפך להיות כלי עסקי גם לאולופ, גם לעסק
כן.
שהיה לי. עם השנים פייסבוק עבר המון שינויים בהגדרות שלו, זאת אומרת שהיום מרבית האנשים שיש לי ברשת הזאת הם בכלל followers. אז אני אדם שכן מזהים מהרשתות, לינקדין, טיק טוק, לא שאני, אני לא מפורסמת, אבל קורה לי לא מעט שאנשים מזהים אותי מהרשתות. זה כלי שאני מאוד אמביוולנטית אליו, אני מאוד אוהבת אותו, אני מתפעלת בו המון דברים לטובתי, החל מפרסום העסק עד לקשרים חברתיים, יוזמות קהילתיות, מציאת עבודה, אוקיי? אבל הוא גם כלי שיכול להיות, ואני שמה על זה דגש, מאוד מסוכן, מאוד. היו תקופות שהיו הייתי מקבלת התקפי חרדה באמצע הלילה, מהחשיפה שלי שמה, אנשים שלקחו את המידע, ועוד פעם, אי אפשר להאשים אף אחד, כי אני זאת ששיתפתי, אבל יש המון אנשים, לא אגיד אכזריים, אבל שמנצלים את הפלטפורמה ועושים בה כל מיני דברים שיכולים לשים את האדם שבסך הכל ניסה להצחיק, לשתף, לגרום למשהו דווקא אפילו טוב, עם כוונות טובות, יכולים לעורר באדם ממש פגיעה, ואני באופן אישי חווה לא פעם בריונות דרך הרשת, אולי דווקא כי אני כזה אדם שנוכח ונמצא שם, אז צריך, אתה יודע, זה יחסים של יחסי אהבה שנאה,
מה, מה למדת על הדרך? זאת אומרת, כן, נראה לי, בדיוק באת במשפט הבא לענות את זה, אז על הדרך של השימוש שלך ברשתות חברתיות, מה בעצם למדת כדי לנצל את זה כמה שיותר לטובה?
היום אני יותר שקולה בפרסומים שלי, בטח בפלטפורמה נגיד כמו לינקדין, שהיא צריכה להיות יותר אסופה.
כן.
לפעמים יש תוכן שאני אפרסם בטיק טוק, אני לא אפרסם באינסטגרם, אני אפרסם באינסטגרם, אני לא אפרסם בפייסבוק, למרות שאני כן קצת מערבבת. אני חושבת שכשיש לך ניסיון ברשת הזאת, בכל הרשתות, לצערי ניסיון גם קשה לפעמים, אז אתה יודע יותר איך לתפעל את זה. אפשר ליהנות מהרשת, אבל גם לזכור שהיא יכולה להתהפך עליך.
אכפת לך לפרט? כאילו, זה גם נראה לי מידע מועיל במובן הזה ש... אני בעד שאנשים, אני כאילו מאוד שמח לראות אנשים שפעילים ברשת חברתית, כי בגדול, מבחינתי זה המטרה, כאילו, זה ממש פספוס אם בן אדם רק אוסף מידע או נחשף לדברים, ולא... אני השגתי שם כל כך הרבה, באמת, כאילו...
חד משמעית, אני איתך בזה לגמרי,
אז מצד אחד אני רוצה לעודד אנשים, מצד שני אני אומר באמת, כמו שאת אומרת, יש שם סכנות, אני אולי, אני אישית לא יודע מה להגיד על סכנות, לא יודע, לא חווית, לא, אבל זה החוויה האישית שלי, אז דווקא מעניין אותי לשמוע את הצד שלך על זה, אם את יכולה כן לפרט.
אני אספר לך סתם עכשיו משהו שעלה לי בחטף, סבבה? ויש עוד אלפי דוגמאות לצערי, אולי לא אלפי, מאות. בתקופה הקודמת של חיפוש העבודה שלי, כל מיני חבר'ה שעוקבים אחריי, הבינו שאני מחפשת עבודה, זה היה בפעם הקודמת, וזה היה, לא יודע, זה היה איזה בחור שהוא נמצא במשרה בחירה באיזושהי חברה, חברת הייטק, והוא בעצם, הוא כאילו פונה אלייך בגלל שאת מחפשת עבודה, אבל הוא מנסה למשוך את זה למקום של דייטינג, ואני מאוד מפרידה, בסדר? אני...
כן.
כאילו, זה, או שזה מקצועי, או שזה, וכשסירבתי לצאת איתו, או משהו כזה, אז הוא יצא עליי בקטע, אני לא אפרט בדיוק מה הוא אמר, אבל הוא כאילו נכנס לעצם העובדה שאני מועמדת כרגע, ודיבר אליי, ובצורה כאילו של, בגלל שאני מחפשת עבודה, בגלל שסירבתי לו לדייט, אז הוא נכנס בי על זה ש... כך וכך וכך, כאילו, עוד פעם, ערבוב בין הרשתות, לצורך העניין, במקרה הזה, בין לינקדין ופייסבוק, ופשוט משך את זה למקום, שבגלל שהוא עכשיו VP באיזה משרד מרשים של חברת הייטק מרשימה, שאני לא מורידה ממנה לרגע, אבל לדעתי זה קורה לנשים, זה קורה אולי גם לגברים, אבל לנשים אולי יותר.
אין ספק שזה פער עצום, וטוב שאמרת את זה. לא, אני יכול להגיד לך, החוויות של גברים הן אחרות, זאת אומרת, יש גבר, כשגבר מחפש זוגיות בימינו, דרך אפליקציות וכאלה, הוא חווה תסכול מאוד גדול, כי השוק שם עקום לגמרי, אבל אתה לא, כאילו, גברים לצערנו, בפער אדיר מטרידים נשים, באמת שאני גבר, אז אני עיוור לזה לצערי, אבל טוב שאמרת את זה, כאילו...
אני לא רוצה סתם להגיד הכללות, אני חושבת שגם נשים, גם מתוסכלות מהאפליקציה, אתה יכול לראות את זה בכל מיני קבוצות של רווקים ורווקות בפייסבוק, שכל הזמן מדברים על השפע האינסופי, זאת אומרת, נשים וגברים חווים תסכול מהסיטואציה הזאת, שבעיניי אגב, אפליקציות לא עובדות, לי, אוקיי? באופן אישי. אבל אני יותר שמה דגש על הערבוב הזה, זאת אומרת, בגלל שהיום הכל פרוץ, אפשר להגיע אלייך דרך טיק טוק, דרך לינקדאין, דרך פייסבוק, דרך זה, אז הרבה פעמים אם את מחפשת עבודה, או שאת באיזה סטטוס מסוים, ולוקחים את המידע הזה, והופכים אותו למשהו, כאילו לנצל את זה כדי שתצאי איתו, או איזשהו
ושוב, בסוף זה
משהו
התנהגות של
לא
מישהו
סבבה.
ש... אני אומר, ספציפית, ההתנהגות הזאת היא יכולה לקרות אפילו סתם, בלי שום... היה לי, האמת שהיה לי איזו סיטואציה שקלטתי שמישהי מנסה להתחיל איתי דרך הלינקדאין, אבל לא משנה, אבל זה לא
זה
צריך אפילו את
קורה,
הערבוב. כאילו,
זה
זה פשוט
קורה.
בן אדם דוש כזה, שהוא חושב שבגלל שיש לו מעמד מאוד גבוה, כאילו, לצערנו, כאילו, זה דברים שהגיעו לבית משפט, וטוב שגברים שנתפסו על זה נכנסו לכלא, אבל... בסדר, אז זה טוב שאמרת שזה קורה, וצריך לעצור את זה
רגע.
בזמן, זאת אומרת.
אבל אוריאל, שנייה, בוא נשים דברים על מקומם. זה שמישהו מתחיל עם מישהי בלינקדין, בעיניי אגב, זה בסדר. יצאתי פעם עם מישהו שהתחיל איתי בלינקדין. זה
אוקיי.
קורה. לקחת מידע ולרדת עלייך בגלל שאת מועמדת, ולהגיד לך ולאיים עלייך, שאת לא, שהוא ידאג שלא תמצאי מקום עבודה, כי לא רצית לצאת איתו, בגלל שכרגע את
זה,
מחפשת
כן,
משרה
זה מוגזם.
בתחום ההייטק, זה כבר לקחת את זה 8 צעדים קדימה.
לגמרי, לגמרי.
אז כן,
אוקיי,
וזה
אז...
קורה היום, כל הטשטוש גבולות הזה. זה קורה.
זה קורה יותר. אני מסכים איתך, ואוקיי, צריך להיות מודעים להיזהר, ואני חושב שכן, אין ברירה. טוב, יכול להיות שאני עברתי גם חישולים בחיים, כאילו, יצא לי לאחרונה גם, המצב הפוליטי מאוד עצבן אותי, והתחלתי לכתוב בפייסבוק על פוליטיקה, בסוף פרשתי מזה, אבל עברתי תקופה כזאתי, וכאילו... היו מגיבים, כאילו, פוליטיקה זה הזבל, המיץ של הזבל, התגובות שאפשר לקבל שם. אם אתם ממש נהנים ממיץ של זבל, לכו גם לטוויטר, אבל גם בפייסבוק זה קיים. וכאילו, הרבה אנשים אחרים אמרו לי, תגיד, למה אתה לא חוסם? למה אתה, תראה איך הוא כותב לך וזה, ו... אמרתי, לא יודע, לא אומר, אני באמת לא סופר את האנשים האלה. כאילו, שאני מעיד את זה על עצמי, זאת אומרת, תהיו במודעות. אני יודע על עצמי שבאמת אני לא סופר את זה, אבל כשמישהו מאחל לך למות, זה לא כיף. אם אכפת לך, אם יש לך איזשהו רגש כלפי זה, אשכרה אנשים יכלו לי למות ברמה זו או אחרת. לא הרבה ולא זה, אבל גם פעם אחת למי שזה לא מתאים לו זה יותר מדי. אז כן, להיות מודעים לזה.
אני יכולה להגיד לך שקרה לי לא מעט עם אנשים שחסמו אותי ברשתות, או יצאו עליי על 1,000 קמ"ש על דעה או משהו שאמרתי, ואז שהם פגשו אותי במציאות, הם היו הרבה פחות גיבורים, גיבורי מקלדת. אנשים מאחורי מקלדת הם תמיד יותר אמיצים, נקרא לזה ככה, או אני לא אקרא לזה אמיצים, הם יותר, לא יודעת אם להגיד
חסרי
אלימים, אבל...
בקרה.
נכון. כי יש משהו ברשת אבל, ואני שמה לב לזה גם על עצמי, שיותר קל, אתה יותר טעון, ונורא קל להוציא איזשהו תסכול או משהו במקלדת, כי זה גם התרבות אגב, זו תרבות מסוימת אצלנו,
כן.
אולי אפילו עולמית, נורא קל להגיב ולהטיח ולתייג ולהיכנס, אתה מכיר את הדיונים האלה, שלתייג את הבן אדם שאתה רב איתו עכשיו, עוד תיוג ועוד תיוג ועוד תיוג ועוד תיוג ועוד תיוג ועוד תיוג.
כן.
אני חושבת שזה פשוט, זה משהו שגם לזה אנחנו צריכים להיות מודעים כולנו, כולל אני. אבל שתדע שקרה לי המון פעמים שאנשים אחר כך, שהם פגשו אותי במציאות, הם לא היו כאלה.
נכון.
כי יש שוני בין כאילו...
זה כן, זה עוד עולם מקביל כזה, וטוב, אני מקווה שכל אחד ידע לנהל את הדבר הזה בצורה הכי נכונה, בטח לא להיות מגעיל ולא לעשות דברים מכוערים, וגם אם אתם בוחרים להיות פעילים וחיוביים, להיות עם מודעות שזה גם כורך בתוכו איזושהי סכנות, החשיפה הזאת, ולנהל את זה.
צריך לזכור שלא משנה איזה בן אדם זה, אם יש לו הרבה פולוורס, אם הוא לא יודעת מה, כאילו שיית רשת, או... צריך לזכור שבסופו של יום בן אדם יושב מאחורי המסך הזה, והוא בדרך כלל קורא את התגובות האלה לבד, כי רוב הזמן שאנחנו ברשות אנחנו לא עם אנשים לידינו, ופשוט לזכור שכולנו בני אדם, אז פשוט לזכור שכמו שמחר אתה יכול להיפגע מתגובה כזו או אחרת, לזכור שאם אתה כותב את הדבר הזה למישהו, תחשוב שאתה כותב את זה למישהו שאתה מכיר. ולא, זה לא שאנשים מהרשת הם איזה דמות אלגוריתמית כזאת שאתה יודע, שמישהו עשה ב-AI. זה אנשים אמיתיים עם רגשות, ולדעתי הרבה פעמים אנשים שוכחים את זה.
סבבה, צודקת לגמרי. אז נראה לי כבר קצת נחתור לסיום ונעבור לנושאים כאלה יותר כלליים. איזה חלומות בעצם עוד יש לך כלפי העתיד שבא לך לשתף לגביהם?
וואו, יש לי חלום ילדות שאני כאילו בכלל לא בכיוון שלו, אבל יש לי חלום להיות שחקנית.
אוקיי.
כן, הייתי במגמת תיאטרון והייתי בקורסים של משחק ומצלמה, ואפילו היה איזה 3 שנים שהיה לי סוכן והייתי הולכת לאודישנים, זה כזה, אני מדברת איתך על גיל 20. אבל אני ריאלית ואני לא יודעת עד כמה זה יקרה, אבל אם אני אצליח כן לשלב את זה, כאילו, בתוך, אולי בתור תחביב, אולי משהו נוסף, לא יודעת, זה איזשהו חלום שאני מקווה איכשהו
זה יפה
להגשים.
אבל שאת משמרת, יש את הסיפורים האלה, אני חושב, אבלין, מישהי שהייתה אימא בשנות ה-80, היא בגיל 50 התחילה קריירת משחק, אני חושב. כאילו,
אני,
בסדרה
לא
שנות
יודעת,
ה-80.
אני פשוט מקווה אתה ראית שעשיתי בלינקדין ליפסינק לבורקוני?
יכול להיות.
אוקיי, אז כאילו לפעמים גם בכל בתחום שהוא לא קשור בכלל להייטק וזה, אז אם אני יכולה להביא קצת מכישורי המשחק, אני עושה את זה. אני מקווה שיהיה לי עוד מקום במה שאני אעשה בעתיד, להביא עוד מהיכולות משחק שלי ומהתיאטרליות שלי, ואני יכולה להיות ממש מצחיקה. והלוואי איכשהו, לא יודעת, כי ללכת ללמוד משחק וזה, זה קשוח. מצדיעה לכל השחקנים, חד משמעית. ניסיתי כמה פעמים, אבל קיבלתי רגליים קרות לפני אודישנים, אבל אולי יום אחד אני אצליח להתגבר על החרדה הזאת, לא יודעת.
טוב, אז יהיה אולי בפעם הבאה שנקליט. החלום הזה יתגשם, הלוואי. בכללי, סתם, לאור כל מה שתיאר, כל הסלאשים האלה, גם כושר וקרקס והייטק ותל אביב ובאמת, וחתולים וקעקועים.
בלבלתי
אני
אותך.
מנסה לזכור את כל הדברים, כל הנושאים שנגענו בהם פה בפודקאסט. זאת אומרת, את יכולה להצביע על איזושהי גישה פנימית שמובילה אותך, כדי באמת להצליח בכל הדברים האלה, לחיות את כל זה בצורה מלאה. זה... אולי אני רק אתן לזה הנגדה מסוימת, שהרבה אנשים נראה לי מעדיפים שקט בחיים, ועזוב, תן לי לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לעשות קצת דברים סביב, ואת חיה בעוצמה מאוד גדולה. את יכולה להצביע על איזה משהו שעומד מאחורי זה?
אני חושבת שאני הרבה פעמים, זה כן אומר לפעמים להפסיד דברים, אבל אני כן יכולה להגיד שאני חיה היום עם עצמי בכנות מוחלטת. כאילו, כל מה שאני אומרת, כל מה שאני עושה, כל מה שאני גם בוחרת להפסיק, זאת אומרת, הנה, לפני שבועיים הגשתי מכתב התפטרות. כל מה שאני עושה, אני עושה באמונה מלאה, ש... אני כנה עם עצמי, אני כנה מול אנשים, אני אף פעם לא אהיה בסביבה שלא באמת נעים לי בה, אני לא אהיה בקשר עם אנשים ש... זאת אומרת, רק כי, לא יודעת מה, נחשב להסתובב איתם, או יצא עם מישהו רק כי הוא נחשב, או... זאת אומרת, אני בכנות מלאה עם כל מה שאני עושה, כל מה שאני אומרת, כל מה שאני מרגישה, אני לא יכולה להיות פייק, בחיים לא הצלחתי, כשאני מנסה, זה לא מצליח לאורך זמן, ואני חושבת שאתה יודע, זה קטע, כי חשבתי על זה לפני יומיים. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאושר בעין ובאלף, אושר, אני אגיד באלף, הוא לא יודעת מה, הוא קריירה מטורפת, או משפט, כאילו, או זוגיות, לא יודעת, כאילו כל מיני דברים שאנחנו צריכים להשיג, אבל בסופו של דבר, אם אתה קם בבוקר ואתה בכנות מלאה עם מה שאתה עושה, ובאמונה מלאה, שאתה כל כך בטוח בעצמך, גם כשאתה טועה, אתה טועה ואתה נופל ואתה קם ואתה לומד מזה וזה כואב, אבל אתה עושה את זה בכל זאת, אז אני חושבת שזה העושר האמיתי, זאת אומרת, בלהאמין במה שאתה עושה, כאילו, בפול גז, ולהיות כנה עם עצמך, כי אני חושבת שהרבה אנשים הם לא באמת כנים עם עצמם גם.
מה זה אומר להיות כנה עם עצמך?
לא יודעת, יש סביבי המון אנשים שנשארים בעבודה שלא טוב להם בה, ואני אומרת, אוקיי, אז למה אתם לא קמים והולכים, כאילו, או משנים, או מנסים לשנות, וכאילו, לא, מחר, מחרות, זאת אומרת, וזה לא רק בעבודה, זה בזוגיות, זה במה שהם עושים, בתחביבים, כאילו, הם גם לא שואפים תמיד, אני לא אומרת את זה בביקורת, אבל אני כל הזמן מנסה לדייק את עצמי.
הבנתי.
גם בתוך מקומות שאני שכירה בהם, גם בתור עצמאית, כל הזמן דייקתי עוד, עוד, מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה. ולהיות במקום הזה שמאמין שאפשר להשיג יותר, ולא רק בלהשיג, אלא באמת, זה אפילו לפעמים אפשר לתפוס קצת את מה שאני אומרת בצורה לא נכונה, אבל לדייק את עצמנו, כאילו, ולא לפחד לעשות דברים, לא יודעת מה, כמו מקרקס להייטק. זה, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, לעשות
כן.
שינויים.
כן. יפה. תשמעי, אין ספק שאת עושה הרבה דברים, זה פשוט כיף לשמוע את זה. את חושבת שיש דברים עוד שפספסנו, בתוך כל מה שהספקנו לגעת, ש...
אני מאוד מקווה שאני אשמע את הפודקאסט הזה אחר כך ולא אשמע מתפלצנת, שאני קצת מריצה סרטים איך זה נשמע מבחוץ. לא יודעת, נגענו בהרבה דברים, היה לנו מעט זמן יחסית. אני מקווה ש...
מעט זמן יחסית? מה,
כן.
בפודקאסט של שעה זה כאילו, יחסית למה? יחסית
יחסית...
לפוסט וסרטון בטיק טוק, זה היה לנו פה טונות של זמן.
לא, אבל אתה יודע, אנשים אוהבים לקחת דברים, בעיקר אני רואה את זה ברעיונות עם מפורסמים, או במשהו שמישהו אמר, ואז כאילו להידבק בזה, וזה לא מספיק זמן, או מספיק זמן של רעיון, כדי להבין מה הבן אדם ניסה להגיד או להעביר. אז אני מקווה שזה יצא כמו שרציתי שזה יצא, ושיקחו מזה דברים בקטע טוב של מה
אני
שאמרתי.
אתן לך את המשוב שלי עד כה, וזה גם באמת לא משוב מלא, כי תוך כדי ראיון אני מראיין גם, אני לא רק שומע, אבל אני קיבלתי את המסר, כאילו מה שאני יצאתי לעצמי מכל הראיון הזה, של ללכת עם מה שאתה אוהב, זאת אומרת, כאילו, וגם הכנות שדיברת על זה בסוף, אבל, ואת מוכיחה שזה אפשרי, זאת אומרת, מן הסתם גם ויתרת על דברים, זאת אומרת, את יודעת מה, זה עוד, אני אשמח רגע שתענה על השאלה הזאת, אבל עדיין, כאילו, את אוהבת חתולים, אז הלכת על חתולים, קעקועים, קעקועים. זאת אומרת, לא להניח דברים ולהגיד, טוב, עזוב, אלא אם את אוהבת משהו, אז תעשי אותו, וזה יעשיר את החיים שלך, ויפתח אותם, ויוצר גם סינרגיה מן הסתם, שכאילו, חתולים וקעקועים מתחברים, וכושר, ולא יודע, וזה, וזה מסר מדהים, זה, אני, כאילו, ברור שלא הספקנו בכל דבר להעמיק עד הסוף, אבל... אבל עצם זה שסיפרת את הסיפור הזה, ולהכיר מישהי כמוך שהיא מלאה בעשייה ומרץ וחדווה, ולהגיד, אוקיי, איזה כיף לראות את זה. זה מה שאני לקחתי.
אני לא כזה מגדירה את עצמי כמלאה בעשייה, אני חייבת להגיד. אני עושה
למה?
את מה ש... כי אני לא מגדירה את עצמי, יש אנשים שעושים הרבה יותר ב-24 שעות שלהם, ואני לא מגדירה
אבל...
את עצמי. כזאת עושה.
לא, אבל זה לא באתי להגיד שאת אחת עצבנית, כאילו שאת אחת, כאילו שכל רגע מנוצל ו-24-7 עושה דברים, אבל זה יותר נראה לי לאנשים יש נטייה כאילו להיכנס לאיזה שהם מסלולים ופשוט, ובתוך אותו מסלול אפשר לעשות 24-7, אבל להיות בתוך מסלול, ואת כאילו פתוחה להעשיר את החיים, במובן הזה, זה לא אומר שזה צריך להיות לחוץ ועושה עשייה בלתי פוסקת, אבל את יודעת, לא, את בכל זאת עושה גם וגם וגם, וזה לא מובן מאליו. על זה אני מדבר.
אז אולי לי זה כן מובן מאליו, כי אני לא יודעת אחרת.
אוקיי.
אני גם לא יודעת כל כך מה זה גם וגם וגם, כאילו זה מה שאני מכירה. אני פשוט, היה לי כן, כן רציתי לעשות את הפודקאסט הזה, כי היה לי חשוב ש... כמו שאתה אמרת לי, אתה זוכר שדיברת איתי בפייסבוק,
כן.
אמרת לי, אני לא מבין כל כך. אז
כן.
אולי רציתי לעשות סדר. כן, היה, כאילו, אני בתקווה שמי שישמע את זה, אז שיקח את זה ויעשה מזה, לא יודעת, שיבין מזה מה שהוא רוצה להבין מזה, אני לא...
כן, אני מתאר לעצמי, זה גם, אני יכול להעיד, שבאתי עם הרקע הזה שבאמת ראיתי את הפעילות שלך בפייסבוק, אוקיי, עכשיו אני פחות או יותר מבין כמה שהספקנו לדבר, וכן, מן הסתם יש עוד רבדים, וגם כל דבר אפשר היה להעמיק בו יותר, אבל כן, אוקיי, פעם הבאה שאני אראה פוסט שלך, אני אבין יותר את ההקשר. מאשר כאילו, וואי, מי זאת המגניבה הזאת שעשתה עכשיו משהו מגניב, ואין לי מושג מאיפה זה נפל עליי, ואיך לפני רגע היא מתי חישוק, עכשיו היא מישהו, עכשיו היא בכושר, עכשיו היא מראה לי קעקוע, עכשיו
מה קורה פה?
מה קורה פה? מה זה?
אני חייבת להגיד שזה מאוד מחמיא לי שאנשים חושבים שאני מגניבה, אני שומעת את זה הרבה. אני לא יודעת מה זה מגניבה, כאילו, לא יודעת, לא כזה
בסדר,
פניתי,
זה
פניתי.
שזה זורם לך. לא, תקשיבי, אני אגיד ל... טוב, לא יודע, זו הדוגמה שקפצה לי לראש, בסדר? אחד הראיונות שלי היה עם אישה שהיא ממש אברכית, כאילו המקצוע שלה זה ללמוד תורה כמו גברים חרדים. ואיכשהו גדלה בתוך משפחה כזאת, שאצלם זה היה נורמלי. אמרתי לה, אוקיי, לך זה הכי טבעי בעולם, שאת כאילו הלכת ואחרי תיכון המשכת ללמוד, והיא כאילו פשוט אישה שלומדת תורה. זה בגדול עיקר העיסוק שלה בחיים. וזה הכי טבעי לה, ואמרתי לה, את ממש, כאילו בסוף את חלק מאוכלוסייה, ולרוב האנשים זה נדיר, אז אותו דבר אני אומר, זה האנשים שהכי כיף לי לפגוש, שכאילו, הם לא כזה יוצאים נגד כולם ובאים, פשוט, בצור, כמו שאת תראית, בטבעי שלך, את עושה את הדברים שלך, וזה כיף לפגוש את זה, וזה נותן השראה, ואני שמח על השיחה הזאת, שבאמת הייתה כיפית, ונתנה כיווני מחשבה רעננים כאלה.
אז אני חייבת להודות שגם לי היה ממש כיף, קצת חששתי הבוקר, כי אמרתי, יואו, זה מוקלט, זה עולה, אני לא יודעת לאן זה יגיע,
אה, זה כיף.
אבל אני חייבת להגיד שהיה לי ממש כיף, והיה לי כיף גם לשמוע, וטיפה להכיר אותך, למרות שכאילו הרעיון היה עליי, אבל
כן.
ממש היה
בסדר, מי
לי כיף.
שרוצה להכיר אותי, המידע זמין ברשת, אפשר להגיע לזה. אם לא הגעתם, אז תלכו, אני אשלח לכם את הכישורים לפודקאסטים שאני התראיינתי בהם. סבבה, אז לסיום, את רוצה אולי איזה מסר אחרון, או אפילו סתם המלצה קטנה כזאת, טיפ שאת יכולה לזרוק כזה, טיפ לאלופים, באווירה קיבוצית אולי, סתם.
טיפ, וואי, אני אצא מאמנת כושר, הדבר הראשון שעולה לי זה משהו של ספורט.
נו.
אני אתן טיפ שקודם כל להתאמן, ברור, מן
מה
הסתם.
המינימום? מה היית אומרת המינימום? אני הבנתי שגם יש סף כזה שאם אתה לא מתמיד באימונים בצורה נורמלית, אז אתה עלול גם לפצוע את עצמך. זאת אומרת שיש איזשהו מינימום. כאילו זה לא הגיוני שפעם בחודש תצא, תפרק את הגוף ו...
לא, לא, אני תמיד אומרת שגם הפעם בחודש שאתה יוצא לאימון הוא יותר טוב מאפס, פעמים
אוקיי.
שתצא לאימון. אבל אני חושבת שאני חווה לא מעט דברים בחיים, נגיד עכשיו שאני מחפשת עבודה וזה משפיע עליי נפשית מן הסתם, או פרידות שהיו לי מבני זוג והיו קשות, או כל מיני סיטואציות, ואני, יש לי תמיד משפט כזה שדווקא האימונים הכי חשובים שאנחנו עושים הם דווקא ביום שלא רצינו ללכת, שלא בא לנו, שזה בא לנו הכי לא מתאים שיש, ושם נמדד, שם אנחנו באמת נמדדים, כי ללכת באימון באפי אפ אחרי יום שלא יודעת מה, זכינו בלוטו, אני אקצין את זה כמובן, אז באמת תתאמנו, ותעשו את זה מעבר למראה ויזואלי, זה באמת בריא, משחרר, אותי זה שומר על שפיות, חד משמעית, וזה יכול להיות, זה לא, אגב זה לא חייב להיות חדר כושר או ריצה, כאילו by definition ספורט נקרא לזה, זה יכול להיות חישוק ולעשות 3 כדורים בפארק הירקון, או ללכת לשחק מתקות בים עם חברים, או לצאת להליכות שכאילו אנשים מאוד מפחיתים מזה, זה לא ריצה, לא יודעת מה, יש כל מיני אמונות כאלה, פילאטיס, יוגה, כל אחד מה שעושה לו טוב, תזוזו, תפעלו, זה מוכח מן הסתם במחקרים
כן.
אמפיריים, אבל באמת, אני יעיד על עצמי שזה הפסיכולוג הכי טוב שיש, וזה גם עושה אותנו חזקים, וזה הדבר הכי טוב שיש בעולם בעיניי, ואם אתם
מעולה.
צריכים מוטיבציה אז דברו איתי, כי אני, יש לי.
מעולה. אז וואי, זה היה ממש מעולה. אז תודה ענתי, תודה ענתי,
זכרת.
ואני בטוח שמי שהאזין עד כה נהנה, ויאללה, אז אם לא עקבתם, תעקבו. זה ההמלצה שלי. ענתי הופ. יאללה, תודה רבה.
תודה רבה רבה.